אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
Absolutely crazy atmosphere inside the stadium. Crazy in a good way. You know, the U.S. sends a lot of fans to the World Cup now, and so the U.S. fans were extremely loud. We're in a part of the world where we're near Iran, so there were lots of Iran fans in the stands. They were very loud.
הלילה שבין שישי לשבת הלך לעולמו העיתונאי האמריקני המוכר ביותר בתחום סיקור הכדורגל, גרנט וול. מותו זעזע לא רק את אוהדי הכדורגל והעיתונאים המסקרים את המונדיאל, אלא רבים אחרים שהעלו חששות רבים ותיאוריות רבות לגבי הנסיבות של מותו. האם היה כאן חיסול שקט? האם לקטרים לא היה נוח עם הביקורת שהעביר כלפיהם? או אולי המוות הטבעי התרחש בנסיבות מקריות לחלוטין? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
Oh my God, we have shocking breaking news tonight from the World Cup. U.S. Soccer says journalist Grant Wall has died while covering the World Cup in Doha. Grant Wall's wife, Celine Grounder, posted the U.S. Soccer statement on Twitter and wrote...
מה בדיוק הראה שם סמוך למותו, ומי היה גרנט וול עבור האמריקנים? את זאת ננסה לברר עם כתבת ויינט וידיעות אחרונות בארצות הברית, ציפי שמילוביץ'.
גרנט וול הוא עיתונאי ספורט אמריקאי מהחשובים ובעיקר מהמשפיעים בתקשורת ספורט בארצות הברית הרבה מאוד שנים. אנחנו, השם שלו קפץ עכשיו בגלל הסיום הטרגי, אבל זה האדם שכתב למשל את הכתבה הגדולה הראשונה לברון ג'יימס.
First of all, my condolences goes out to his family, you know, until we get, you know, further you know, details on what transpired, but very fond of Grant and you know, having that that cover shoot, you know, me being a teenager and him covering that, it was
ואחר כך הוא עשה מעבר חד לכדורגל, והוא למעשה הכניס בארצות הברית את הסיקור הרציני והמקצועי של כדורגל, כדורגל בצורה שקשה לאמריקאים להכיר ולקבל, הם מתקשים עם המשחק הזה, בשבילם זה סוקר, והוא משחק זר, ולא קל להם איתו, וגרנט וול גם סיקר כדורגל באופן שהיה מאוד מקצועי ורציני, וגם עשה את זה באופן מאוד נגיש, וגם פרץ דרך, כלומר הרבה בזכותו כדורגל אנשים שכן מאוד מצליח בארצות הברית, גם זכה לחשיפה לאומית, והנבחרת הפכה להיות משהו שכולם נורא 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 גאים בה פה. ואחר כך הוא התחיל להכניס גם את כדורגל לגברים, והוא היה פשוט עיתונאי עצום, הוא גם כתב נהדר, הוא גם היה טוב מאוד בטלוויזיה, והוא גם הבין מה שאני חושבת מפריד עיתונאים רגילים מעיתונאים ממש ממש חשובים. הוא הבין שספורט זה הרבה יותר מספורט, הוא הבין שספורט הוא מראה של החברה, ספורט יכול לספר סיפורי חיים שהם הרבה מעבר למסי נגד רונלדו, והוא הבין את זה, וזה בא לידי ביטוי באופן בוטה בשנים האחרונות שפיפה נתנה את המונדיאל גם לרוסיה ב-2018, אבל בעיקר לקטר עכשיו.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
ההתנגדות שלו לעצם קיום המונדיאל בקטר הייתה מאוד מאוד ווקלית, הוא כתב על זה כל הזמן. הוא היה אדם סופר, סופר, סופר דעתן.
The minimum wage here is about $1.25 an hour in one of the richest countries in the world. So keep that in mind. However, every worker I talked to at the end of our conversation, I said, "Do you regret coming to Qatar from your country?" And nobody said they did.
הוא הרשה לעצמו את זה כי הוא היה פחות בצד של אני מביא ידיעות, אני מביא ניוז, הוא הלך יותר לאזורים יותר רחבים של סיקור, והכתיבה שלו הייתה מה שאנחנו בגיל טיפה יותר צעיר נהגנו לכנות ניו ג'ורנליזם, שזה לקחת סיפור ולהכניס לתוכו קונטקסט הרבה הרבה יותר רחב. וזה מה שהוא עשה כל הזמן, והוא לא פחד מכלום, הוא לא פחד להביע את דעתו. צריך לזכור, כן, הוא סיקר ספורט, זה לא חיים ומוות. לפחות אנחנו לא מסתכלים על ספורט כעל חיים ומוות. והוא כן נתן לזה את הנופך הרציני, שאנחנו לא נותנים לו מספיק. רק המונדיאל הזה בקטר פתאום הפך למשהו שהוא יותר מכדורגל. אבל בדרך כלל אנחנו מסתכלים על ספורט ומתעלמים מסביב, יש הרי אסכולה שלמה שאומרת שלא צריך לערב פוליטיקה בספורט, וצריך להשאיר את הספורט נקי מכל שיקולים פוליטיים ומכל, אבל זה לא עובד ככה, כי אין דבר בעולם שהוא לא בסוף פוליטיקה, בטח שמדובר במונדיאל, שזה נבחרות לאומיות, שזה מה שאנחנו נוהגים לכנות מלחמה בלי הרוגים, בלי נפגעים. ולכן מה שגרנט ידע, ושוב זה הפריד אותו מהמון המון המון עיתונאים, לא רק בארצות הברית, בעולם כולו, מה שגרנט ידע זה שאי אפשר להפריד את הדברים האלה, והוא כתב על זה כל הזמן. הוא פתח סוג של בלוג עצמאי, שהיה מהנקראים ביותר במונדיאל הזה, וההשפעה שלו היא נותרה מאוד מאוד חזקה, לא משנה מי הבוס שלו, אם היה לו בוס בכלל.
ציפי שפגשה אותו באופן אישי, מספרת לנו על ההתרשמות ממנו.
מה שאני יודעת מהמפגש המאוד קצר הזה איתו, וגם ממה שכל מי שבאמת הכיר אותו מספר, אדם סופר נחמד, נחמד לכולם, תמיד עוזר, תמיד עונה, בשום שלב הוא לא הסתובב עם איזושהי פוזה של אני יותר טוב מכם, למרות שהוא היה יותר טוב מרובנו, וזה פשוט, זה נורא 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 עצוב, זה חתיכת עבדה.
מה הייתה הביקורת העיקרית שלו על המדיניות של קטר?
אחד, כל ענייני זכויות האדם, והצורה שבה המונדיאל הזה ניתן לקטר על ידי פיפא, אז מדובר, פיפא הוא ארגון מאוד 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 מושחת, זה לא חדש, אבל השחיתות שדרכה נתנו את המונדיאל לקטר, זה כבר היה ממש מהמקפצה. אחר כך היה עניין כל הפועלים הזרים והמאגרים שהגיעו לקטר, הרוויחו סכומים אפסיים, לא היו להם שום תנאים ושום זכויות, והם נהרגו בהמוניהם. אלפי אנשים נהרגו בבניית האצטדיונים המפוארים האלה שאנחנו רואים עכשיו. גם זה תועתה מתחת השטיח על ידי פיפא, וגרן כתב על זה כל הזמן. אחר כך שהוא הגיע ממש לקטר, לפני שבועיים, כשארצות הברית עדיין שיחקה בבתים המוקדמים, הוא הגיע לאחד המשחקים כשהוא לובש חולצת ריקו עם צבעי הקשת, צבעי דגל הגאווה.
I arrived at the stadium last night for the US game wearing the shirt that you just showed with a rainbow around a soccer ball supporting LGBTQ issues and immediately was not allowed in by security officials who told me it was because of my shirt. They demanded I take the shirt off. I refused. They then, right after I got a tweet off, forcibly took my cell phone and kept it for 30 minutes. I repeatedly kept asking to get it back. They wouldn't
give. אז יש לו אח בארצות הברית שהוא גיי, וגם דיבר כל הזמן על כל נושא ההומופוביה, שהוא כמובן במרכז הכותרות בכל מה שקשור לטורניר הזה בקטר. הוא הגיע למשחק שנבחרת ארצות הברית עם חולצה עם צבעי דגל הגאווה, והוא עוקב בכניסה. לא נתנו לו להיכנס חצי שעה, הדרישה הייתה שהוא יחליף את החולצה, הוא לא הסכים, ובסופו של דבר הם נכנעו ונתנו לו להיכנס פנימה, יש הרבה מאוד תמונות שלו במרכז העיתונות בקטר, יושב עם החולצה הזו, והכתבה האחרונה שהוא העלה, ממש יום לפני שהוא מת, הייתה על עוד פועל באצטדיון שמת ממש השבוע, כלומר הוא עד הרגע האחרון, הוא המשיך לכתוב דברים שהרבה עיתונאים אחרים פשוט פחדו להגיד בכל רם, בוודאי מהרגע שבו הם הגיעו לקטר, והוא לא, עד הרגע האחרון הוא עשה את העבודה שלו כעיתונאי, באמת חסר כל פחד, וזו עבדה לעיתונות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד עיתונאי כמו גרנט וול, אין הרבה כאלה יותר.
במהלך המשחק בין ארגנטינה להולנד ברבע הגמר במונדיאל, מתמוטט וול ונזקק לטיפול רפואי. מאמצי ההחייאה לא צולחים והוא מוצא את מותו בלילה שבין שישי לשבת. מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם לפני כן?
מה שקרה איתו זה שהוא היה חולה בשבוע שלפני המשחק. חולה, כמו שאני מבינה שרוב העיתונאים בקטר היום חולים, הם כולם מצוננים ומשתעלים ויש להם חום, והם הם עוברים ממזג האוויר בחוץ למזגנים מטורפים בפנים. זו קטר, זה לא מדינה שצריך שראויה מבחינת מזג אוויר בכלל לארח מונדיאל. אבל הוא היה חולה, הוא היה פעמיים במרפאה של העיתונאים.
I took some time off myself. We had 2 days here without games after 17 straight days of games. And my body, I think, told me, even after the U.S. went out, dude, you are not sleeping enough. And it rebelled on me. And so I've had a case of bronchitis this week. I've been to the medical clinic at the media center twice now, including today.
הם יבחנו ברונכיטיס, הוא קיבל אנטיביוטיקה. מה שהוא כתב בבלוג שלו זה שהוא הרגיש יותר טוב ביום שלפני המשחק בין ארגנטינה להולנד. הוא אפילו יראה חברים לאיזה מסיבת יום הולדת קטנה, הוא ממש חגג יום הולדת יום לפני. בסוף המשחק הוא פשוט התמוטט בתא העיתונאים, קיבל כל מיני טיפולים במקום של משהו כמו 20 דקות, אבל ממה שאני מבינה זה היה אבוד, זאת אומרת הוא נפל ודי מת, כלומר ניסו להחיות אותו, אבל לא באמת היה לו סיכוי בשום שלב.
על אף העובדה שוול היה חולה ימים ספורים לפני מותו, גם משפחתו וגם רבים מהעיתונאים משוכנעים שמותו קשור ישירות לביקורת הנוקבת שהעבירה לקטרים.
My name is Eric Wall. I'm gay. I'm the reason he wore the rainbow shirt to the World Cup. He told me he received death threats. I do not believe my brother just died. I believe he was killed.
אחיו לא מקבל את ההסברים כי מדובר במוות טבעי.
פתאום מת עיתונאי אמריקאי שהעביר ביקורת קשה מאוד על קטר. הוא מת בגיל 48, אין לו היסטוריה של מחלות. אבל גברים מתים, חוטפים התקף לב בגיל 50, זה לא מאוד נדיר. זה הצלקת הזו של חשוקי, אתה לא יודע, אתה שומע את הדבר הזה ועולות בך כל מיני מחשבות. אין שום סיבה, ככל שאנחנו יודעים כרגע, לחשוב שקרה משהו מעבר לבאמת טרגדיה נורא גדולה. הוא חטף התקף לב, או שהוא לא הובחן נכון במרפאה שהוא הלך אליה לפני, לא יודעת, אבל אין שום סיבה לחשוב שהיה שם משהו מעבר.
מדוע המוות של גרנט וול עורר כל כך הרבה שאלות ופחדים? והאם המאמץ הגדול שהושקע בהבאת המונדיאל לקטר השתלם, או שהעולם מתחשבן עם הקטרים על מה שנחשף שם? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
שמכירה היטב את קטר הרבה לפני עידן המונדיאל, היא הכתבת לענייני ערבים של ידיעות אחרונות, סמדר פרי. סמדר, את מקבלת את הטענות על כך שיש קשר בין מותו לבין הביקורת החריפה שלו כלפי השלטונות?
אני יכולה לשמוע את הטענות, אני חושבת שהוא מת מוות, אני לא יודעת אם להגיד טבעי, כי הוא היה צעיר, הוא היה בן 48, אבל הוא מת כמו שבן אדם מת, ולא מישהו... ניסה לחסל אותו והצליח להרוג אותו וכל הסיפורים האלה. תראי, אני הייתי בקטר הרבה מאוד פעמים, כמו שאמרת, ובאתי לשם להשתתף בכל מיני סימפוזיונים, דיונים, הופעות פומביות, וידעו שאני ישראלית ואין לי דרכון חוץ מדרכון ישראלי. את צריכה להבין מה זה קטר. אני הבנתי את זה, זאת אומרת, התחלתי ללמוד את הנושא הזה מההתחלה, מהביקור הראשון. אני חושבת שהביקור הראשון היה עוד עם שמעון פרס, שנסענו איזו קבוצה של 5 עיתונאים איתו, והגענו למקום שומם וכו' וכו'. זה היה מרתק לראות איך כל ביקור אחר כך צמחו עוד בניינים ועוד מגרשים ועוד מדשאות, כמובן מדשאות מלאכותיות, כי המזג אוויר שם מאוד מאוד חם. אני אספר לך סיפור, למשל, יום אחד באחד הכינוסים, היה לנו זמן פנוי, והייתה חברה שלי אלג'יראית, וירדנו במלון למטה, מלון מאוד 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 מפואר, מלון רדיסון, והיא הצביעה למרחק של 300-400 מטר על קניון. אמרה, בואי נלך לשם. והיה לנו מלווה, הוא אמר, לא, 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 אתם לא הולכות לשם, אתם נוסעות במונית. אמרנו לו, אבל זה פה, זה חצי קילומטר, אנחנו רוצות קצת לשאוף אוויר. הוא אמר, לא, לא, אל תלכו. אנחנו התעקשנו, התחלנו לצעוד. עכשיו, אני רק אסביר, היה 45 מעלות, עם לחות מזעזעת, הלכנו, אני חושבת, 150 מטר, סובבנו את הרגליים, לקחנו מונית, אי אפשר ללכת בחום הזה, זה זוועה, זה נורא. אני חושבת שעכשיו מזג האוויר קצת יותר טוב, אנחנו היינו אז באוגוסט, שזה היה שיא החום, אבל באותה פעם, אבל הייתי שם בהרבה הזדמנויות, אף פעם לא קר בקטר. יכול להיות שאם בא עיתונאי אמריקאי, ומתרוצץ בשטח, ומסתובב, ונדבקים אליו כל מיני חיידקים. אני לא מאמינה בשום פנים, זה לא מתאים לאופי הקטרי, לנסות להתנקש בעיתונאי.
אז מצד אחד לקטרים היה מאוד חשוב שהמונדיאל התקיים, ואפילו נחשפות לא מעט פרשות שקשורות.
פרשיות שחיתות.
כן, אז היה להם מאוד חשוב. מצד שני, זה בכל זאת מציב זרקור על זכויות אדם, על עוד נושאים נוספים שכמו זכויות להטאבים, נשים, בקטר. אז אולי שכרם יצא בהפסדם?
אני לא חושבת ששכרם יצא בהפסדם, כי השאגות של הקהל בניצחונות, ובעיקר העלייה של העולם הערבי בצורה כל כך בולטת, וכמובן מרוקו היא השיא בסיפור הזה, אז אם הם יושבים, הם משקללים בסך הכל, והם יעשו את זה, אני מתארת לעצמי, אחרי שהסיפור הזה יסתיים, הם ניצחו בגדול.
بسم الله الرحمن الرحيم من قطر من بلاد العرب ارحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022
בואי נתחיל קצת אחורה, שהתאחדות לכדורגל האירופית קיבלה שוחד מאוד גדול, והם לא מסוגלים גם להכחיש את זה. זאת אומרת, הם קיבלו סכומים דמיוניים כדי לאפשר את המונדיאל הזה, פעם ראשונה במדינה ערבית, פעם ראשונה בקטר, וקטר כאילו תקעה אצבעות לעיניים של כל מנהיגי העולם הערבי.
ויש איזושהי ממד של צביעות, כי מצד אחד זו חגיגה, זו חגיגה בינלאומית, מצד שני מתעלמים מכל הנושאים של זכויות אדם, הנושאים של זילות בחיי אדם, והפרשה הזו של גרנט וול אולי טיפה מעלה את הנושא הזה.
אני אגיד ככה, אני חושבת שכל זמן, הרי יש לנו עוד איזה שבועיים, 10 ימים, משהו כזה, עד שהמשחקים יסתיימו. אני חושבת שאחרי שהמשחקים יסתיימו, כל אחד מהעיתונאים יחזור הביתה, יעשה חשבון ויפרסם כל מיני דברים שלא נוח להם לפרסם עכשיו.
יש איזה חשש, את חושבת, בקרב העיתונאים שנמצאים שם?
אני לא חושבת שיש חשש, מפני הקטרים לוקחים בחשבון שהם נמצאים תחת זכוכית מגדלת. זאת אומרת, הם לא יעשו, הם יעשו כל דבר להפך, כדי להנעים את השהייה, כדי לגרום לאנשים, הרי הם עושים את זה בין השאר גם לפיתוח תיירות. אני לא חושבת שהם יהיו תוקפניים, אבל כל אחד יעשה את החשבון שלו ברגע שהוא יחזור. והמעניין יהיה לראות, שהפרשה הזאת בהחלט מלווה את הסיפור של המונדיאל מההתחלה, מה יהיה עם העובדים הזרים, כי מעמדם לפחות כלפי חוץ השתנה לטובה, השתפר מעט. זאת אומרת, למשל, עובד זר בקטר, ואני ראיתי את זה, היה מגיע למעסיק שלו, והמעסיק היה דורש שהוא ייתן לו את הדרכון. עכשיו, ברגע שאתה נותן את הדרכון, אין לך מעמד, אין לך כלום. וזה היה המצב שלהם, ולא שילמו להם, לא העלו להם את המשכורות אם שילמו, התנאים שלהם היו בלתי נסבלים, כמה שקטר עשירה, וכמה שקטר בנויה בצורה נוצצת, המגורים שלהם, אני יצא לי להיות שם, הלכתי עם מישהו כאילו בחשאי, לראות את המגורים שלהם, זה ממש מזעזע.
את חושבת שהאמריקנים התערבו ובקשו לבדוק לעומק את סיפור גרנט וול?
לא. לא, אני לא חושבת. אני חושבת שהאמריקאים, לפחות עכשיו, בתקופה הנוכחית, הכריזו שקטר ידידה מאוד מאוד קרובה, והם ילכו על הקו הזה.
סמדר פרי, תודה רבה.
תודה.
חזרה לציפי שמילוביץ' לסיכום על רקע הדיווחים על צלם של רשת הטלוויזיה הקטרית אלקס, שגם מצא את מותו בדוחה בנסיבות לא ברורות עדיין. יש לעיתונאים ממה לחשוש שם?
לא, אני חושבת שלא. העיתונאים שנמצאים בקטר ברובם לא פחדו לכתוב את מה שהם חושבים. גרנט היה באמת, הוא היה בולט כי הוא עשה את זה הרבה לפני, וכי הוא עשה את זה באופן מאוד מוחצן. אני לא מכירה עוד עיתונאי שבא עם, עם החוצה, עם קבוצת דגלי, צבעי דגל הגאווה למשחק. הוא היה מאוד, הוא היה באמת קצת ליגה בפני עצמו, אבל זה לא שעיתונאים פוחדים לכתוב מקטר מה שהם מרגישים. אנחנו גם מתקרבים לסוף הטורניר, ואני לא חושבת שאנשים מסתובבים בקטר בפחד.
ציפי שמילוביץ', ניו יורק, תודה רבה.
תודה לכם, תודה רבה.
עד כאן כותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהזין לפודקאסט מונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של וויינט. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.